שיחות קצת בנתיב העושר, נושא דבר מהכל הנתיב, אבל אפשר גם להספיק. היום זה יהיה השיעור האחרון בנושא, ופעם הבאה נמשיך בעזרת השם בנתיב אחר. אני רוצה לפתוח במי שהספר לפניו, פרק ב', עמוד יש כך ח'. המהר"ל מביא כאן את דברי המדרש שדורש כמה דרשות על שמות הנרדפים של כסף, זוזי שהם זזים, כך דורש המדרש, זזים מזה וניתנים לזה, נכסים, המדרש אומר שהם נכסים, מעות, מטה, מטה וכן הלאה. והמהר"ל על פי דרכו אומר שבמדרש הזה ישנם שלוש סיבות לאי יציבותו של הממון. נקרא כאן מספר שורות ויש כפת בעמודה הראשונה. אם יש שלוש שמות אשר יש לממון, דהיינו נכסים, זוזי, מעות, מורים כי אין לאושר של האדם קיום מצד שלוש פנים. אני אקרא בדילוגים. האחד, שאין העושר דבר עצמי לאדם כמו שאר מעלות, אבל הוא נבדל מן האדם, ולכך בקל הוא מאבד ונכסה מן האדם. לכן הנימוק הראשון, שהכסף, הקפיטל, כפי שזה נקרא, הוא לא דבר עצמי. הנימוק השני, שבמובן מסוים הוא נימוק הפוך, הוא אני אקרא בפנים, וגם כי העושר הוא ברכה בעולם, אשר כל ברכה הוא עומד להיות נכסה מן העין, ולכך הוא נטמן עד שאינו נמצא ונגלה לאחר. כלומר, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. כיוון שכך, אז העושר פעם לא יוכל להיות כל הזמן גלוי, סופו להתכסות. והדבר השלישי, שהוא קשור לעיקרון שכבר למדנו אותו מספר פעמים, שהמהר"ל חוזר עליו במקומות רבים, ועוד יש צד שלישי, כי העושר הוא דבר גשמי, אשר כל דבר גשמי הוא תחת העת והזמן, כמו שהתבאר. כלומר, כל דבר גשמי, דבר חומרי וכו', הוא לעולם דבר זמני, הוא לא דבר נצחי, זהו הנימוק השלישי. ונפתח אולי בנימוק הראשון. בהמשך הוא אומר ככה, וכאשר תבין מה שאמרנו, כי העושר הוא זולת האדם, ובזה אינו דומה לשאר מעלות, ואז תוכל להבין ולדעת מה שאמר הכתוב, אוהב כסף לא יסבע כסף. וכן תבין מה שאמרו השירים מקמצים. כן, אם כן, יש כאן לכאורה, אף כי דבר זה, הפך המושכל. כלומר, לכאורה היה צריך להיות שדווקא עניים יהיו קמצנים, ועוד שאדם שיש לו ממון הרבה, הוא דווקא לא צריך להיות קמצן. והגמרא מלמד אותנו, כך גם בפסוק, שדווקא השירים הם הקמצנים, השירים מקמצים. והדבר הזה, אומר המהר"ל, הוא הפך המושכל, למה אוהב כסף לא יסבע כסף. המהר"ל רוצה להראות שיש משהו בכסף, במנגנון של אהבת הכסף, שהוא יגרום לכך שהאדם אף פעם לא יסבע כסף. אבל מפני כי העשיר מוכן הוא למידת העושר, כלומר, מידתו הוא מידת העושר, ואין העושר כמו החוכמה, שאם למד חוכמה נקרא שהוא שבע מן החוכמה, אבל העשיר אינו שבע, שאילו היה העושר עומד באדם כמו החוכמה, אז היה שבע ממנו, אבל אין העושר עומד בו. כלומר, הסיבה שבגללה העשיר אף פעם לא יכול להיות שבע מכספו, ומשום כך תמיד ימשיך הלאה לרדוף ולצבור ממון, הסיבה היא משום שהעושר איננו עומד באדם, כלומר אותו נימוק של חוסר העצמיות שיש בכסף, אבל אין העושר עומד בו, ולכך אינו שבע ממנו, כי דבר שאינו עומד בו לא יקבל שבעה ממנו כלל, ועל שם זה נקרא כסף, כי תמיד אצלו הכוסף שהוא נחשף ואל יסבע ממנו כאשר יתבהר. אם כן, הכסף פירושו כיסופים מתמידים, זאת עוד דרשה יפה של המהר"ל, כסף לשון כיסופים. הכסף מעצם הגדרתו הוא דבר שאתה נחשף אליו, אבל אף פעם לא תוכל לסבוע ממנו, אף פעם לא תוכל לממש אותו. דבר נוסף, ונקרא, אקרא עוד מספר שלו, ואחר כך ננסה להסביר, ונקרא זהב על שם, כי כאשר הוא רואה עושר לפניו הוא אומר זה הר, ומצד שני פנים האדם חפץ ורודף אחר העושר. האחד שיש לו כוסף לקנות ממון רב מצד אהבת העושר שעובד ממון, אוהב ממון ונחשף אליו, והשם זה נקרא כסף לשון נחשף, והשני שרוצה לחפץ בעושר לתועדת אליו שצריך אליו להשלמתו, ולפך נקרא זהב זהב לצורכו שיושלם בו, ולפך העושר נקרא על שם כסף וזהב שמורה על שתי בחינות אלו. אם כן, הכסף הוא מצד אחד כיסופים, כן, כפי שהוא אומר כאן, ומצד שני זה זהב, כן? שהאדם, כן, רוצה שזה יהיה שלו, שזה ימלא אותו, כן? אני מניח חושב שהמהר"ל בונה את זה על ביטוי שנזכר הרבה בזוהר, כהני קלבין בצרכין הר הר. כן, הזוהר דורש את הנביחה של הכלבים הר הר כרצון לתת, תן תן. אז כהני קלבין בצרכין הר הר, אם כן גם הזהר הוא רצון לקבל, רצון כל הזמן לקחת. אלא אם כן שני הצדדים של הכסף. הכסף הוא מצד אחד כיסופים אל משהו מבחוץ, אבל הרצון הוא שאותו אדם, המשהו מבחוץ הזה, יהיה לתועלת אליו שצריך אליו להשלמתו. הכוונה של המהר"ל למעשה היא פשוטה. הרצון של האדם לכסף, לממון, הוא למעשה, כמו שהמהר"ל הסביר גם לפני כן, הוא רצון של האדם לשלמות. כל הסוגיה הזאת היא נדונת בהקשר של השלמות, של אהבת השלמיות, כפי שראינו ברמב"ם במורה הנבוכים, של הרצון של האדם לשלמות. כל כך למה? משום שאדם שיש לו כסף, אז הוא בטוח, אף אחד לא יפגע בו. יותר מזה, כמו שראינו באותם משפטים שקראנו, שהכסף זה דבר שאפשר לקנות בו כל דבר. אני לא יפה, אבל באמצעות הכסף אני יכול להיות יפה. אני לא מקובל בחברה, אבל אם יש לי כסף, אז ממילא אוכל לקנות לי גם מעמד חברתי וכו' וכו'. אם כן, הכסף הוא רצון של האדם לשלמות. דעקה, שאף פעם האדם לא יכול לממש את השלמות הזאת באמצעות הכסף. משום שהכסף, וכאן הכסף הופך להיות אב טיפוס למשהו הרבה יותר בסיסי כפי שנראה, הכסף הוא למעשה לעולם דבר שנמצא מחוץ לי. הזיקה שאדם יוצר לכסף היא זיקה של עניין, של שלטון. אני שולט בכסף ושולט באמצעות הכסף. אבל הרצון או השאיפה של האדם להעצים את עצמו, להיות משהו באמצעות שליטה על דבר שנמצא מחוץ לו, שאיפה כזאת לא די שהיא נידונת לכישלון, אלא היא דומה לשתיית מים מלוחים, שככל שאדם יותר שותה אותם, כך הוא נהיה צמא יותר. משום שהרעיון אותו רעיון בסיסי שראינו במורה הנבוכים, כן? ולמדנו אותו גם במהר"ל. השאיפה של האדם לשלמות היא שאיפה של הוא יהיה משהו. היא שאיפה של אני עצמי הופך, בלשון של המהר"ל, הופך להיות מציאות. יש לי הוויה, אני משהו, אני שווה. אבל אם בעצם אני לא שווה, למשל למה הדבר דומה, אם אני יודע שאתה מעריך אותי רק בגלל כספי, תמיד אני ארגיש באיזשהו מקום אכזבה. ותמיד אני ארגיש שהרצון שלי שאני אהיה שווה באמצעותך, הוא אף פעם לא יכול להתממש. להפך, לרוב זה יכניס את האדם לאיזה מין מעגל קסמים מטורף של יותר רצון להוכיח את עצמי. אבל ככל שאני יותר ארצה להוכיח את עצמי, כך למעשה אני ארגיש שפחות אני שווה, כן? הרצון של האדם, למשל, לרכוש את נאמנותם של אחרים באמצעות שליטה, באמצעות כסף וכן הלאה, הרצון הזה הוא למעשה רצון להגיע לשלמות, להגיע להעצמה פנימית באמצעות משהו שהוא חיצוני. הקיום שלי איננו קיום עצמי, אלא הקיום שלי הוא קיום במשהו שנמצא מחוץ לי. אם תזכרו במה שלמדנו בפעם הקודמת, על גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. אבל רצון כזה, כמו שאומר המהר"ל, הוא נועד לכישלון, משום שלמעשה אני אף פעם לא יכול להיות אחד, להגיע לאחדות יחד עם משהו שבעצם הגדרתו הוא חיצוני לי. כמו שאני לא אוכל, כן, האמא רוצה את הנאמנות של הילדים שלה, או הבעל רוצה את הנאמנות של אשתו. אם הוא ינסה לרכוש את הנאמנות הזאת באמצעות שליטה, באמצעות כסף, באמצעות כל מיני דברים חיצוניים, הוא אף פעם לא יוכל להגיע למצב מוחלט, למצב שלם, להפך. זה יכניס אותו כל הזמן להרבה יותר מתח, הרבה יותר ספקות, ובסופו של חשבון זה יפעל נגדו. משום שכל זמן שאין אחדות אמיתית, אלא כל זמן שאותו אדם הוא למעשה אדם שנמצא מחוץ לי, ואני רוצה לקשור אותו אליי באמצעות שליטה, הדבר הזה הוא מנציח דווקא באופן פרדוקסלי את העובדה שהוא בעצם זר, שהוא בעצם נמצא מחוץ לי, ומשום כך אף פעם לא אוכל להגיע לאותה שלמות שהיא בעצם השאיפה שלי להיות מציאות. הרי זה בעצם מה שהמהר"ל הסביר, שעל הנהנה מגיע כפיו, שהשלמות היא היותי בעצמי מציאות. כל זמן שאני נמצא במשהו שנמצא מחוץ לי, אז למעשה שמציאותי היא מציאות של דבר שנמצא מחוץ לי, אז למעשה אני אינני מציאות ולא עוד, אלא שיש לי כל הזמן רק איזה שהם כיסופים, איזושהי שאיפה, אני אף פעם לא אוכל לסבוע מהדבר הזה עצמו. כך שלמעשה אלה שני הפנים שהמהר"ל מסביר כאן ביחס לכסף. מצד אחד הכסף זה כיסופים, דיינו שאיפה אל משהו שנמצא מחוץ לי, השאיפה הזאת היא זהה, אני רוצה שאותו משהו מחוץ לי בעצם ימלא אותי, יעצים אותי, יהפוך להיות אני עצמי. אבל כיוון שהדבר הזה הוא לעולם מחוצה לי, כל המושג של קניין, שלטון וכו' הוא לעולם דבר שנמצא מחוצה לי, כיוון שכך, אז אוהב כסף לא יסבע כסף, וזאת היא הסיבה שהמהר"ל מסביר כאן שלעשירים דווקא הם מקמצים. דווקא העשיר הוא קמצן, דווקא משום שהוא שואף שיהיה לו כסף, הוא מוכן להיות עשיר, דווקא השאיפה הזאת לכסף היא גורמת לו שהוא הרבה יותר יקמץ, יהיה הרבה יותר קמצן. זה בעצם הרעיון הבסיסי של המהר"ל כאן ביחס לנתיב העושר. יש כאן, כמו שראינו, את הפיתוח של הרעיון שהרמב״ם כבר דיבר עליו, שהכסף הוא שלמות מדומה, משום שהוא שלמות לא שלמות שלי, שלמות של דבר ש נמצא מחוץ לי, אבל המערב כדרכו, אמרנו את זה כבר מספר פעמים, הופך את זה למעשה לכשל אונתולוגי. זה מין ישות חסרת ישות, או ישות שלא קיימת בעצמה. ישות שקיימת ככיסופים למשהו, תוך כדי רצון שאותו משהו בעצם יהפוך להיות שלה, אבל העובדה שזה דבר שמחוץ לי, היא מכשילה את זה שאני אמנם אוכל לממש את הדבר הזה, ולכן אוהב כסף אף פעם לא יסבע כסף. זאת בעצם הדינמיקה הזאת של הכסף, של הקפיטליזם או בכלל של הקניין, כפי שנראה בהמשך, זה הופך להיות משל לדבר הרבה יותר בסיסי. הכשל שיש בשאיפה להגיע לשלמות דרך המושג של הכסף. הדבר הזה מתקשר, וזה למעשה הקטע הבא שנמצא אצל המהר"ל, מתקשר לרעיון יותר כללי. המהר"ל מביא שם את האגדה על אלכסנדר הגדול, נקרא את זה אולי קצת בפנים, וזה למעשה מביא אותנו לרעיון קבלי, לרעיון שנמצא בקבלה. אני אקרא כמה שורות, נראה שהרוב אין להם ספרים, אז נקרא כמה שורות, אבל אמר את הרוב בעל פה. האדם אשר הוא תמיד רודף אחר העושר, אינו לא תשבע עושר, ולכתיב גם אינו לא תשבע עושר. ותלה זה בעין, מפני כי העין רואה ממזרח עד מערב, והוא מקבל הכל. וכאשר דבק בו החיסרון, אינו מלא כלל, והוא רוצה וחפץ תמיד לקבל ואינו סביר. אם כן, יש לי כאן את העין שהיא רואה את הכל, ומצד שני העין היא רצון לקבל. כאשר דבק באותו עין החסרון, אז הוא אינו מלא כלל ורוצה לחפץ תמיד לקבל ואינו שבע. זה כמובן המושג של העין. העין בדרך כלל, כן, יש לנו ראייה במושגים הקבליים, חסידים ושמיעה. העין מציינת את ההסתכלות החיצונית. כשאני רואה משהו, אני יוצא אליו. אני רואה את הכיסא שנמצא מחוץ. זה הכוח של הראייה, שהוא בעצם הכוח של נקרא לזה האובייקטיביות, שכן, הדברים שנמצאים כאובייקטים, כנמצאים חיצוניים וכו' וכו'. ועוד שהשמיעה היא מציינת בספרי חסידות וקבלה את הפנימיות. השמיעה מכניסה את הדברים אליי. השמיעה מבחינה זאת מופיעה בתוקף ממש של הסובייקט, או אפשר להשתמש כאן גם במונחים של חיצוניות מול פנימיות. השמיעה בדרך כלל היא מכוונת לא רק לשמיעה החיצונית של הדברים, אלא לשמיעה הפנימית. הלב שומע. בינה, ליבה והלב מבין, כן? וכן הלאה וכן הלאה. הלב כברכז של הקיום, כברכז של הסובייקט, הוא זה ששומע. ועוד שהראייה היא היציאה החוצה. מצד שני, מוסיף כאן המערן דבר נוסף, שהעין, כן, הוא מביא את הפסוק, גם אינו לא תסבע עושר, שהעין שהיא רואה ממזרחת מערב, היא מצד אחד נתפסת כאן ככוח שרואה את הדברים בחוץ, ומצד שני, היא נתפסת כאן כדבר שמקבל, וכמקבל, תכף נבין את זה קצת יותר, היא אף פעם לא תסבע, היא אף פעם איננה מלאה. ואז הוא מביא את אותו סיפור במסכת תמיד, אלכסנדר מוקדון שהיה הולך לכבוש את כל העולם, עד שהגיע לסוף העולם, והגיע לגן עדן, ולא פתחו לו שערי גן עדן, שמרו לו צדיקים יבואו בו, ואמר אלכסנדר, אנא מלכה, מיכשר חושבנה, אני מלך חשוב, הבו לי מידי, תנו לי משהו, יאבו לי גלגלת דעינה, נתנו לו גלגל העין. התקלה לכולי כספה ודאב, השקל את כל הכסף והזהב, ולא חכית. כלומר, גלגל העין הכריע את כל הכסף והזהב. אמר לו, מהי העין? אמרו לו, גלגלת דעינה, גלגל העין דביסרה ודאמה, דלא סבא, של בשר ודאם שלא סבא. אמר לו, ממאי דאחיו דלא סבא? אמרו, אשכול אפרה עולה על תרתקיל, מניין שלא סבא? אמרו לו, תשכול אפר. על העין, שים עפר, ואז מיד היא תשקול. כלומר, מיד הכף תוכרע לצד השני. פירוש זה, כי אלכסנדר היה הולך וכובש כל העולם, ולא די לו במלכות שלו אשר כבר כבש, עד שהיה רוצה אף לכנוס לגן עדן אשר דבר זה אינו ראוי לו. ומפני שהיה סבור אלכסנדר כי דבר זה שהולך לכבוש הכל הוא חשיבותו ומעלתו, שהיה כובש, אז דבר שאינו ראוי שיהיה אדם באשר. אם כן, אלכסנדר למעשה, שהחתנות, הכיבוש שלו, רצון השלטון שלו, מביא אותו גם לכבוש דבר שלא רואי שיהיה אדם שם בגן עדן. ובשביל זה אמר, מי חשב חשבנה, כלומר אני חשוב כמעל כהנה, לכך ראוי לו לבוא אף לגן עדן. ובוודאי אילו היה מלכותו כראוי, שהיה מלכות שהיה השם יתברך חפץ בו, לא היה דבק בו חיסרון והיה סבר, ולא היה הולך לכבוש אף דבר שאינו ראוי. אבל לפני שהיה מלכות שלו, מלכות שאינו שלם, לכך לא היה שבע. המהר"ל אומר שהסיבה שבגללה הוא לא שבע, משום שמלכותו הייתה מלכות, לא מלכות השם, וכאן ברור לחלוטין שהמהר"ל מתכוון גם למונח הקבלי של המלכות, ספירת המלכות, שעליה אנחנו נדבר. כיוון שהספירה של המלכות שלו הייתה מלכות דסיטרא אחרא, אם נקרא לזה ככה, מלכות שאינה שלמה, לכן הוא לא היה שבע, ואז נותנים לו את גלגל העין, נקרא אחר כך בהמשך מה המשמעות של גלגל העין ומה הוא מתכוון כאן באותה מלכות שאינה שבעה. הרעיון הזה מתקשר למושג של המלכות, שהמהר"ל כאמור מקשר אותו עם העין שאיננה שבעה. המלכות הזאת של אלכסנדר היא מתוארת כרצון לקבל, כן, אלכסנדר כל הזמן רוצה לקבל, והוא מסתכל עם העין, אבל העין שלו לעולם אינה שבעה. העין הזאת שדבק בה החיסרון היא עין שאיננה שבעה. מה הכוונה של הדברים? המלכות של אלכסנדר, שהיא איננה מלכות מן השם יתברך, כי רצון נמלוך, אני אמלוך. אני אמלוך הזה הוא אני אמלוך של ה... שאיננו אני אמלוך של הקדושה, או אני אמלוך של הסיטרא אחרא, כיוון שהוא אני אמלוך שאיננו שלם, שאיננו של הקדושה, של העדר, בלשון של המהר"ל, לכן הוא אף פעם לא שבע. וזה פירוש הדבר שאותה עין שהיא רואה את הכל, אבל אף פעם איננה שבעה ממה שהיא רואה. מהו הרעיון של המלכות? מה הקשר בין הרצון לקבל לבין המלכות והעין שדבק בה העדר? זה מתקשר אגב למושג האפור שאנחנו ראים, כן? ראינו מקודם שאחת הסיבות שהעושר הוא נעלם משום הסיבה השנייה שאינה ברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין, כן? בניגוד לעין של אלכסנדר, שהיא עין שאיננה שבעה, הברכה היא בהכרח דבר שסמוי מן העין, דבר שהוא צנוע, דבר שהעין איננה רואה אותו. ננסה אולי קצת להבין, המהר"ל כאן לא מסביר את הדברים, אבל לי ברור, כמובן אני צריך לטרוח להוכיח את זה ולא נעשה את זה במסגרת שהוא מתכוון לרעיונות של המלכות כפי שהיא נמצאת בקבלה. הקבלה מלמדת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה נמצא גם אצל הראשונים, אבל כדי שהוא רוצה למלוך, כן? המשפט שהזכרנו אותו כבר, אין מלך בלא עם. כדי שיהיה מלך יש צורך גם בעם. המלך איננו יכול להיות קיים לבד. הוא צריך, הבורא יתברך, ברא את העולם כדי שיהיה עם, ואז הוא יכול למלוך עליו. המושג של המלכות, שימו לב, הוא מושג של שליטה, הוא מושג של שלטון, והמלכות הזאת היא ספירת המלכות, היא גם נחשבת כמקור של עולם העשייה. הספירה של המלכות היא הספירה שממנה, או בעולמות, היא מקבילה לעולם העשייה, לעולם שלנו. מה בעצם הרעיון הזה אומר? מה הפשרו של הרעיון הזה שאנחנו לומדים כאן, הרעיון הקבלי, חסידי, פילוסופי הזה? הכוונה היא כזאת: המציאות האלוקית לפני בריאת העולם, כשהיא הייתה שרויה באינסופיותה, באחדות פנימית, היא לא הייתה גלויה. כדי שתיווצר כביכול הכרה חיצונית, גילוי חיצוני של המציאות האלוקית, צריך להיות משהו מחוץ עליה. צריכה להיות מציאות חוץ אלוקית כדי שמתוך המציאות החוץ אלוקית תיווצר או תתגלה המציאות האלוקית. כל זמן שאלוקים היה שרוי, ההוויה האלוקית הייתה שרויה בעצמה, הוא ושמו אחד, באחדותה, אז למעשה היא לא הייתה נפלט, היא הייתה נסתרת. כדי להתגלות צריכה להיות פרספקטיבה, או אם ננסח את זה במונח קצת יותר מודרני, כביכול המציאות האלוקית צריכה להתנקר לעצמה, ליצור עולם שהוא מחוץ לה, שהוא מנוכר לה, על מנת שאותו ניכור יוכל, על מנת שאותו, מתוך אותו ניכור, או על הרקע של אותו ניכור, היא תוכל להתגלות. המשל, או כדי שהדבר הזה יובן לנו, כדי שהמשל הזה יובן לנו, בעצם מה שאני אומר זה לא רק, כדי שהדברים יובנו לנו, אני אביא משל, אבל למעשה זה לא רק משל, אלא זה משל. והוא, אני חושב, יוכל להבהיר לנו גם את הרעיון הקבלי וגם את הדברים של המהר"ל. אם נשתמש באותם מונחים שאולי לא מתאימים, אבל במונחים של סובייקט ואובייקט. ילד, נאמר, ניקח אולי משל את המשל בסגנון קצת פסיכולוגי, ילד אין לו אני, כן? ילד קטן, כידוע, אין לו אני. הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, יוסי הלך, יוסי שמע וכן הלאה. אין לו תודעת אני, או אין לו תודעת אגו במובן של אני קיים, אלא הוא אחד עם העולם, כן? הוא מזהה את עצמו עם העולם, רצונותיו, הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי כמו שהוא מדבר על החבר שלו בגוף שלישי. מתי הילד, כך טוענים כל מיני פסיכולוגים, מתי הילד מקבל תודעת אני? הילד מקבל תודעת אני באותו רגע שהוא מתחיל לריב עם החבר שלו על צעצוע. ברגע שאותם שניים רוצים בדיוק את אותו צעצוע, אז פתאום הוא תופס שהעולם והאני הם לא בדיוק שני דברים חופפים. עד עכשיו הוא היה ממלא כל העלמין, אבל פתאום הוא גילה איזושהי התנגדות של מישהו שנלחם נגדו, ואז הוא מגלה שיש כאן שניים, יש אותו ויש עוד מישהו שנמצא מחוץ לו. כלומר, בשביל שהתכונן אגו אצל הילד, וזה תיאור פסיכולוגי, פסיכולוגים שונים, לא שאני מתיימר לא מקבל פסיכולוגיה, אבל נדמה לי שזו הצגה די מקובלת, הוא צריך למעשה את ההתנגדות, כן? ברגע שיש עולם חיצוני שמתנגד אליו, באותו רגע נוצרת לו גם תודעת אגו. דרך ההתנקרות של העולם הוא פתאום תופס שיש כאן שניים, יש את העולם ויש את האני. זה בעצם מובן אחר של אותו רעיון של מלכות שדיברנו עליו קודם, שאגב זה מאוד מעניין. אחד הכינויים של המלכות זה אני. המלכות גם נקראת ספירת האני. יש אני, אתה והוא, שהמלכות, שזה הדרגה הנמוכה, דרגת הנפש, נקראת אני. אתה זה דרגת רוח, הוא זה דרגת הבינה, ודרגת הכתר היא נקראת בשם עין, כן? אני ועין שווים באותיותיהם ללמד הארי הקדוש. אפשר לנסח את זה ככה, בשביל שיווצר כביכול האני האלוקי, הוא צריך להיות עולם שהוא כביכול חוץ אלוקי. לשון קצת אחרת, כדי שיתכונן כאן איזשהו אגו, צריך להיות מצב של שינות, מצב של פיצול, או מצב של רפלקסיה. מצב של רפלקסיה פירושו של דבר שאני צריך לראות את עצמי כדי להיות קיים. כל זמן שאני נמצא בתוך הפנימיות הסובייקטיבית שלי, אז אני לא קיים כאני. כלומר, אין לי מובן של קיום של אובייקט, מובן של קיום חיצוני. אני לגמרי סובייקטיבי, אבל תודעת האני, במובן שעליו אנחנו מדברים, במובן של תודעת האגו, היא נוצרת, היא תוצאה של ההתנקרות, של הרפלקסיה. אני יכול להסתכל על עצמי מבחוץ. יש כאן איזה שהם שניים. הסובייקט, אם נשתמש כמשל, כאן למשל לא כל כך מוצלח, זה המצב של אדם שהוא חסר עולם. האדם הסובייקטיבי אין לו תודעה של מה יגידו עליו, מה יחשבו עליו, של ההתנגדויות שהוא יכול להתקל במציאות. הוא פועל לפי הסובייקטיביות שלו. אין לו עולם אובייקטיבי. אבל מבחינה זאת, זה לא רק שאין לו עולם, אלא גם הוא לא קיים. כדי לכונן את הקיום שלו כאני, כדי להתגלות, כדי לקבל מובן של מציאות חיצונית, הוא חייב באיזשהו מקום לבצע התנקרות, לצאת מהסובייקטיביות שלו, לבצע רפלקסיה, ובעצם הרעיון של המלכות, שהוא הבסיס או השורש של המציאות של השניות של העולם, של מלך ושל אב, אין מלך ולא אב. כל זמן שהקדוש ברוך הוא היה עצמו לבד, הוא ושמו אחד, אז במשל שלנו היה דומה לאותה פנימיות שהיא שרויה לחלוטין בעצמה. היא איננה קיימת קיום חיצוני. כדי שהוא יהיה מלך הוא צריך גם את העם. צריכה להיווצע, איזשהו תהליך של רפלקסיה, תהליך של התנקרות, של יצירת עולם, של יצירת אובייקט, שדרכו גם האני תופס את עצמו למעשה דרך אותה התנקרות, דרך אותה אובייקטיביות. מבחינה זאת, או זאת היא הסיבה שספירת המלכות היא השורש של עולם העשייה, של עולם החיצוני, של החיצוניות, של עולם החומר בלשון של המהר"ל, של האובייקטואליות של המציאות. זהו למעשה הרעיון של אין מלך ולא עם, שמבחינה זאת, כמו ברוב הדברים, אפשר תמיד לתת להסברים הקבליים הללו, כמו שהחסידות עושה, לתת להם הסבר פסיכולוגי, אפילו אפיסטמולוגי. כלומר, כמו שהתודעה האנושית היא מתכוננת כתוצאה של רפלקסיה, של התנקרות, כל זמן שהיא שרויה לחלוטין בתוך עצמה, היא קיימת, אבל היא איננה קיימת בחיצוניות, אין לה מציאות חיצונית, איננה נגלית בלשון הזאת. ככה דברים נכונים גם ביחס לאינסוף האלוקי, ביחס לבריאת העולם. בבקשה.
בשביל מה הוא רצה
למלוך? בשביל מה הוא רצה למלוך? זאת שאלה טובה, שאלה אם אנחנו יכולים לשאול את השאלה הזאת. כלומר, מבחינתו אנחנו לא יכולים לשאול את השאלה. כבר הכוזרי שאל, איך, לא זוכר כבר, יש שם, הכוזרי שואל משהו את החבר, אז עונה לו, אם ככה תשאל למה לא כל בעלי החיים מבני אדם וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, צריך בשאלות, בשאלה שאתה שואל, בשאלה שאתה שואל, צריך להיזהר, כל התשובות שאנחנו אומרים הן תשובות מבחינתנו ולא מבחינתו. עכשיו, אם נסייג את השאלה בצורה הזאת, אז הוא רצה למלוך בשביל להתגלות. מה הכוונה? אם משתמש במשל של התודעה האנושית, אני חושב שצריך לפרש את זה בצורה הזאת. למה האדם לא רוצה להישאר ילד? להיות ילד זה מאוד נחמד, אבל יש לו את הדחף של האדם להיות למציאות. לכן התהליך הזה של הרפלקסיה, שמצד מסוים הוא גם ממעיט דמותו של האדם, הוא בעצם איזושהי התפצלות או התנקרות, הוא מציא את האדם מאותה אחדות קודמת, זה דחף של או רצון להיות מציאות. עכשיו, כמובן שכל הדבר הזה נכון רק מבחינתנו, זאת אומרת, מבחינתנו אנחנו יכולים להבין למה התהליך הזה הוא לא רק שהוא חיוני, הוא גם הכרחי. להישאר כסובייקט זה בעצם לא רק להיות בלי עולם, אלא גם להיות בלי אני, לא להיות בעצם. וזה המובן של, של הקביעה הזאת. עכשיו, לשאול מבחינת האינסוף עצמו, אי אפשר לשאול, משום שהתשובה היא תמיד, כמו שהרמב"ם אומר, כך רצה, כך גזרה חוכמתו, כך הוא רצה. הוא רצה. זאת אומרת, זה כבר תנועה ראשונית שאתה לא יכול ללכת ולשאול על משהו שקודם לה.
אבל מבחינתנו זה נמשיך את האלוה, הוא היה חייב לברות העולם. אם אנחנו רוצים אנלוגיות אנושיות, אז בעצם זה מביא להגשמה מצד שני.
ההגשמה, אני חושב, א', השאלה של ההגשמה היא, אתה יכול לשאול אותה בכלל על הקבלה, על החסידות. כל מה שאדם מסביר ביחס לאלוקים, אתה יכול להגדיר אותו כהגשמה. משום שאתה בעצם משתמש בקטגוריות אנושיות להסביר פעולות או תהליכים אלוקיים. אבל מה שיכול להציל אותנו מהגשמה זאת היא העובדה שאנחנו מבינים שכל התהליך הזה הוא לא תהליך הכרחי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את הדבר הזה עצמו. הוא קיים, זה מתחיל מאיזשהו רצון, תקרא לו שרירותיות. כך רצה הקדוש ברוך הוא. זה הביטוי הצרוף של האינסופיות האלוקית שעליו, אותו אי אפשר להסביר, אבל גם אנחנו לא זקוקים להסביר. זה התחלה ראשונית. עכשיו אתה יכול להסביר מה טיבו של אותו רצון. הטיבו של אותו רצון, אתה יכול להגדיר אותו כרצון להיות מציאות, להתגלות וכן הלאה וכן הלאה. אבל כל זמן שאתה זהיר ואתה יודע שגם הרצון הזה איננו ההתחלה, אלא הוא בנוי על איזושהי יציאה מהאינסוף שאותה עצמה אנחנו לא נסביר וגם לא זקוקים להסביר, אז זה כבר, הייתי אומר, מציל אותנו מההגשמה הזאת. זה הופך את התהליך עצמו לתהליך אינסופי. כך הוא רצה. למה הוא רצה? כאן אתה נעצר, אתה עושה תנועה כזו. אם אתה מבין, אתה יכול להמשיך הלאה ולומר, אבל הוא רצה להתגלות, להיות, להימצא וכו' וכו'. הרעיון הזה מכל מקום של המלכות כשיות, יציאת עולם, הוא קשור לדבר נוסף, וזאת היא הדבר הנוספת של הרצון לקבל, שהוא גם כן רעיון מאוד מרכזי כאן. אמרנו כבר שהעין מצד אחד היא הראייה החיצונית, היא הרואה את האובייקט, היא הגיחה אל מחוץ לעצמו, אתה יכול להגדיר אותה כרפלקסיה, העין היא הסתכלות, היא רפלקסיה, הסתכלות בעצמי, הסתכלות בניגוד לשמיעה שהיא מצב של זיקה בלתי אמצעית, שהיא מוגדרת כפנימיות, אבל מצד שני כרוך בה הרצון לקבל, וזאת היא הנקודה שהיא לא פחות מעניינת. כלומר, למעשה התנועה הזאת של הרפלקסיה היא תנועה של שלטון, תנועה של מלכות, היא רצון למלוך, היא רצון לשלוט. זאת אומרת, העובדה שנזכר כאן מלכות איננה רק מקרית, איננה רק בגלל המשל של מלך ולא עם, אלא העניין הרבה יותר מהותי, זה רצון של שליטה. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד חשובה, וגם מהותית במערכת ההסבר כאן. הכוונה היא שכל המציאות, כל התהליך שאנחנו מדברים עליו, התהליך של הרפלקסיה, של יצירת האגו, של הוא בעצם רצון לקבל. למה? משום שהבסיס שלו הוא למעשה, הוא הרצון להיות מציאות, להיות מציאות מוחלטת. זה שאני רוצה לתפוס את עצמי, וזה בעצם התהליך של המלכות או של אותה רפלקסיה שיוצרת אני, אותו תהליך של התנקרות עצמית או התנקרות לעולם, היא למעשה רצון מלא. כן? זו אותו חטא קדום שהקבלה מדברת עליו, החטא שהאדם רוצה ממלא. מה הכוונה של הדברים? הכוונה היא שזה בעצם רצון להפוך להיות מציאות, שההגדרה של המציאות היא מציאות אובייקטיבית, היא מציאות שעומדת בפני עצמה. היא איננה דומה לאותה סובייקטיביות שלמעשה היא איננה נשלטת, אלא היא איזה אופן של תפיסה. כל התנועה הזאת שעליה אנחנו מדברים, היא למעשה רצון לתפוס את הדבר, רצון לשלוט אותו, רצון לקחת את הדבר ולהעצים את עצמי דרכו. למעשה, הבחינה הזאת של המלכות, היא מבחינה זאת נתפסת כרצון לקבל, בצורתו החריפה ביותר. היא למעשה מכוננת אגו, במובן של אני שרוצה להיות מוחלט. הדבר הזה מלמד אותנו שכל התהליך הזה, בעצם הרצון הזה של המלכות, של, 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 של האובייקטיביות, של החיצוניות, הוא כל כולו רווי ברצון של האדם לשלוט. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר אולי שלמעשה כל תהליך של הסתכלות חיצוני הוא בעצם, או תהליך של רצון לרכוש מודעות עצמי, הוא בעצם תהליך אגואיסטי, תהליך של רצון להעצים את עצמו. זהו הדחף שלו, וזאת היא בעצם המהות שלו. ההסתכלות של העין, כמו שהמהר"ל מסביר כאן, היא עין שרוצה וחפצה תמיד לקבל. כלומר, אף על פי שהעין היא למעשה מכוננת את המציאות החיצונית של הדברים, אבל כל המציאות החיצונית של הדברים, כל כולה היא רק מתוך רצון לתפוס את הדבר ולהעצים את עצמי דרכו. אולי אמחיש את זה בעוד השלכה מעניינת שיש לדבר הזה, אני חושב שהיא מאוד נכונה. אני מתכוון למדע, התהליך של ההבנה המדעית. רב נחמן הרבה פעמים מלמד בניסוח כזה או אחר שכל המדע הוא בעצם גם כן רצון לקבל. מה אני מתכוון לומר? כשאדם רוצה להבין משהו, אז למעשה התהליך של ההבנה, פירושו של דבר, כל העמדה של המדע היא עמדה שיש כאן איזושהי חוקיות שקיימת בדבר עצמו, שקיימת לעצמה. המדע מבחינה זאת הוא גם כן, כן, הוא תופס את עצמו כאובייקטיבי. הוא איננו, כן, הוא תופס את הסובייקטיביות כדבר שמפריע. אני צריך לראות את החוקים של הדבר מבחינת הדבר עצמו, וכיוון שכך אני צריך למעשה לנתק את עצמי מאותו דבר, לא לכונן כלפיו איזשהו זיקה פנימית, שזה בעצם סובייקטיביות, לא לאהוב אותו, לא לחבר אותו, גם לא לשנוא אותו, אלא לתפוס אותו כאובייקט על מנת להבין את החוקים שלו מתוך עצמו. המדע בעצם הגדרתו הוא תהליך של התנקרות. זה גם, לכן אצל רב נחמן הוא מופיע כניגוד לתמימות. בעוד שהתמימות היא הקשר הבלתי אמצעי עם הדברים, הרי המדע הוא דווקא הסתכלות מבחוץ. הסתכלות שאני מנתק את עצמי, רואה את הדבר מבחוץ. אני לא מוכן ליצור איתו, לתת לו להתחיות בי, לתת להיות איתו, לתת לדברים לקרות. ולכן, או מהסיבה הזאת, המדע הוא רווי בעצם ברצון של מלכות, ברצון של שליטה ובאגו. כל הרצון המדעי הוא נובע מתוך, הוא בעצם רצון מוסווה של שליטה. אני מבין את הדברים, אבל בכלל שאני מבין את הדברים, או כל הרצון שלי להבין אותם, הוא למעשה לשחרר את עצמי מהם. לא לפחד מהם, לדעת לשלוט בהם, לדעת להגן על עצמי מהם וכו' וכו'. יש כאן בעצם התהליך הזה של הראייה ובעצם התפיסה של המדע שהיא למעשה מכוננת עולם שקיים בפני עצמו, עולם של יש שעומד בפני עצמו, אם נשתמש במונח החבדי, בעצם התהליך הזה של המדע הוא מצד אחד, וזה בעצם הסתירה שכאילו קיימת בו, מצד אחד אני לכאורה מכונן אותו מבחינת עצמו, אבל כל זה שאני מכונן אותו מבחינת עצמו, כל כולו הוא למעשה רצון לאגו. כלומר, אני מכונן אותו מבחינת עצמו כדי שהוא יוכל, הייתי אומר בלשון גסה קצת, לשמש לצרכיי, כדי לשלוט בו. אני איננו מוכן לחיות איתו, להיות איתו באיזושהי אחדות או זה באיזושהי הרמוניה, אלא המדע הוא בעצם רצון של האדם לשלוט במציאות. כדי לשלוט במציאות, אז הוא כאמור מנקר את המציאות לעצמו, ובזה הוא מכונן, זה הביטוי החיצוני של מה שאנחנו דיברנו מקודם, בזה הוא מכונן את עצמו כאני. הוא צריך שיהיה העולם הופך אותו להיות אני, שהוא יכול באמצעות העולם, העולם או המדע הוא למעשה פונקציה של עצמו. וזה, או בתוך בתהליך של החשיבה המדעית, היא לא חשיבה, היא חשיבה אובייקטיבית, כן? אבל האובייקטיביות הזאת היא עצמה עמדה, משום שהיא למעשה תופסת את הכל כפונקציה של הרצון הזה של של המלכות. טוב, אפשר להעריך בדברים האלה שהם קצת אולי יותר עמוקים, אולי לא הסברתי אותם ממש עד העומק שלהם, אבל אפשר לקחת את זה כלפי כל כל עמדה מדעית. אני דיברתי על מדעי הטבע, אבל זה נכון גם ביחס למדעי הרוח, כן? אני יכול ללמוד את הרמב״ם. אז אם אני לומד אותו כאיש מדע, אני בעצם מסתכל על הרמב״ם בחוץ. אני לא מאמין לרמב״ם, אני לא מוכן לחוות את הרמב״ם, את מה שאני לומד, אלא אני מסתכל עליו על מה שהוא אומר כזה מערכת מושגים חיצונית, שמגמתי היא כמה שיותר להפוך אותו למושג, לנקר אותו, כדי ש כקיים, כמציאות, כדי שהוא יהיה, כדי להבין אותו, מי שניסח את זה, אני בעצם צריך להרוג אותו. ואני לא מוכן לתת לעצמי לחיות את הרמב״ם. אני למעשה לא הייתי אומר, אני לא מאמין לו, אלא אני רוצה לראות איך הדבר פועל, אני רוצה לראות איך המנגנון שלו פעל. אני לא נותן לו את האמון שהוא בעצם איזושהי צורה של ללמוד את הרמב״ם, להיות יחד איתו, להבין, ללמוד איתו, להבין איתו, לחיות אותו וכו' וכו'. אני לא נותן לו את האמון, אני רוצה כאילו לתפוס איך הדבר הזה פועל, איך המנגנון כאן עבד, מה למעשה קרה כאן, שבכך אני למעשה, הייתי אומר, מבטיח את עצמי, אפילו בצורה הפשוטה, שלא ירמו אותי, שלא ישקרו אותי, שאני אהיה בטוח וכו' וכו'. ולכן, או מסיבה זאת, ונחמן אומר שהמדע או ההשכלה היא מנוגדת לאמונה, משום שההשכלה מעצם הגדרתה, האמונה קיימת באותו מישור שבו של, 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 של הפנימיות, שבו נותנים לאלוקים לפעול כפי שהוא. וההשכלה כל כולה בנויה על אי נכונות לקבל את הקוטב הזה של האמונה שהוא מזהה אותו כאן, עם התמימות, עם הבנויות, אלא דווקא בקוטב החיצוני של אותה מציאות שקיימת לפני עצמה. מכל מקום, אם נחזור לעניין שלנו, אז אפשר לנסח את זה בצורה פשוטה. הדברים אולי נראים קצת מסובכים, אבל הם לגמרי לא מסובכים. הרעיון הזה של המלכות אומר שבשביל שתיווצר מציאות חיצונית, יש צורך בהתנקרות. כלומר, כדי שבעצם האדם יתגלה, ייווצר כמציאות, או בכלל, יש צורך בהתנקרות במציאות חיצונית, שכל ההתנקרות היא איננה למעשה איזה פונקציה של האני, היחס שאדם יוצר בינו לבין המציאות החיצונית הוא למעשה יחס של שליטה, ומכאן נכנס הרעיון של המלכות. הרצון להבין הוא איננו אלא רצון מוסווה של שליטה, של רצון להיות במשהו ולשלוט בו כדי להעצים את עצמי. מסובכים, אבל יותר מזה אני לא יכול, אני לא מרגיש שאני יכול לפשט אותם יותר. אבל זה בעצם המושג הזה של המלכות, שזה מתקשר להרבה רעיונות. זה מתקשר למשל לרעיון מאוד יפה שהמהר"ל מדבר עליו בתחילת נתיב הצניעות, אולי תקרא אותו בהמשך. הוא מדבר על כך שאמרנו כבר שהברכה היא שרויה בדבר הסמוי מן העין. המהר"ל מקשר את זה גם לחוכמה, הוא מביא את הפסוק בתחילת נתיב הצניעות, את הפסוק בעצמיים חוכמה, שהחוכמה היא שייכת גם כן לצניעות, היא שייכת למסתר. הרעיון שהמהר"ל אומר, אם אני אסביר אותו במונחים שלנו, חוסר צניעות הוא למעשה הפיכת הזולת לאובייקט. מה אני מתכוון לומר? חוסר צניעות הוא למעשה ביטוי לכך שאני מסתכל עליו כמו שולחן, כמו כיסא, כמו חומר, כמו חפץ וכן הלאה וכן הלאה. אם אני מסתכל על הזולת כאילו באיזשהו מבט לא צנוע, המבט הזה הוא עצמו מבט של חוסר כבוד אליו, משום שבכך אני הופך אותו למשהו. הצניעות היא ביטוי של נסתר, שהנסתר פירושו של דבר זאת אותה פנימיות שהיא למעשה איננה רואה את הדברים מבחוץ. המהר"ל מלמד שם בעת צנועים חוכמה, שהחוכמה היא דווקא מחייבת את הצניעות, היא נובעת מעולם הנסתר כפי שהוא מסביר כאן, ורק מתוך הנסתרות של החוכמה, רק מתוך זה, אז החוכמה, רק מתוך זה אדם יהיה חכם. מה הכוונה של הדברים? הכוונה, וזה אגב קשור גם לצניעות במובן של יחסים שבינו לבינה. למעשה אפשר לומר שחוסר צניעות הוא מבליט את הצד החיצוני, הוא מבליט את הצד הגופני, אבל ברגע שהוא מבליט את הצד הגופני מתחולל בו את אותו תהליך שתיארנו מקודם, שלמעשה לא נוצרת אהבה אמיתית. הזולה הופך להיות משהו שלמעשה, איך אני אגדיר את זה, אני תופס אותו כחיצוני, אבל ברגע שאני תופס אותו כחיצוני, באותו רגע הוא מאבד את האינסופיות שבו, הוא מאבד את הממד העומק שבו, וממילא כל היחס או הזיקה שלי כלפיו יכולה להיות רק איזה מין זיקה של רצון לשלוט, אבל לא יכולה להיווצר אהבה או יחס של כבוד אמיתי או איזה דבקות שהיא לעולם קיימת בממד של אותה פנימיות, בממד שעליו אנחנו דיברנו. וזאת היא בעצם הסיבה, הצניעות היא איזה מין, הייתי אומר, העובדה שאדם יש לו את שמירת העיניים, זה מין הסתכלות בלי להסתכל, במובן הזה שאני אף פעם לא הופך את הזולת לאיזה מושא שאני מסתכל עליו כמו שמסתכלים על חומר, על גוף, על משהו חיצוני. אז הוא מאבד את כבודו, הוא מאבד את אינסופיותו, הוא מאבד בעצם את יופיו בסופו של חשבון. הסתכלות חיצונית היא בעצם גם מאבדת את היופי. היופי לאט לאט נמוג והולך, מתדדל והולך, מתחצן והולך, שהדבר היחידי שאז יכול להפעיל את האדם זה באמת תאוות השלטון ותו לא. כלומר, רצון להפיק מהזולת הנאה ולא שום דבר אחר. הדבר הזה מתקשר לכך שהברכה איננה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. המושג הזה של הברכה הוא גם כן מושג שבקבלה הוא נמצא הרבה. כן, הברכות שאנחנו מברכים, העולם של הברכה. והברכה נתפסת בזוהר כשפע. השפע הזה הוא דווקא בדבר הסמוי מן העין. למה? הדבר הגלוי מן העין הוא כבר מוגדר, הוא כבר סופי. כדי שהשפע הזה, כדי שתיווצר התחדשות, פוריות, יצירתיות, יש צורך הדבר יהיה סמוי מן עין. משל למה הדבר דומה? כלומר, מי שרוצה ליצור משהו, כן? לכתוב חבור, לכתוב יצירה באיזה תחום שלא יהיה. אם כל מה שהוא יודע זה הדבר הגלוי מן העין, הוא יודע מתודה, למד כללים, אז הוא בעצם עובד לפי כללים, לפי כללים חיצוניים, אבל אז הוא מוגבל, הוא סופי. הוא לא יכול באמת לחדש דברים או ליצור דברים. אין לו ברכה. המשורר, אפשר להשוות את זה, נאמר, למוזה של המשורר. המוזה של המשורר היא דבר שסמוי מן העין. זה דבר שצריך לשרות עליו. הוא לא עובד לפי כללים, הוא לא יודע מאיפה זה בא. ולכן ישנם משוררים רבים שהם צריכים לברוח, זו תופעה מאוד מעניינת, הם בורחים ממודעות עצמית כדי שהברכה, כדי שהמוזה תשרה עליהם. משום שהרבה פעמים הם חשים, זה לא הכרחי, אבל הרבה פעמים הם חשים שמודעות עצמית היא לא מאפשרת את הברכה. הברכה היא קיימת דווקא בעולם של הנסתר, כפי שהמהר"ל מסביר אותו. ברגע שאותו משורר הופך פתאום להיות מודע ליצירה שלו, מתחיל לחכות את עצמו, אז כפי שהדבר ידוע ושכיח, אז הוא מאבד בעצם את כוח היצירה האמיתית שלו. היצירה שלו הופכת להיות חיצונית ודלה. הברכה היא למעשה שפע ששייך לעולם הנסתר, לעולם הפנימי. יש אגב דבר מאוד יפה, זה בפרשה של השבוע, שבוע שעבר, דרשה מאוד יפה של הזוהר, שהחסידות, בעיקר שפת אמת, מביא אותה הרבה מאוד. כתוב, יברך אלוקים את יום השביעי. אז הזוהר שואל, הרי המן לא ירד בשבת, כיוון שלא ישתכח בי, מה היא ברכתה ישתכח בי? הרי המן לא ירד בשבת, אז אם המן לא ירד בשבת, אז איזה ברכה יש? דווקא איזה חוסר ברכה. ואז הפירוט שהזוהר אומר, בשפת אמת כאמור מביא אותו הרבה פעמים, הוא אומר שאף על פי שלא ירד בו מן, אבל שבת הוא מיני מטבח עם כל ימי השבוע, הוא השורש של הברכה שממנו ישנה ברכה כל השבוע. מה פירוש? הברכה היא איננה הגילוי החיצוני של העניין. הברכה היא אותה רוח, אותה מוזה, אותו שפע, שהוא למעשה יוצר את הדברים החיצוניים. ומה שהזוהר מסביר שלמעשה, או מה שהמהר"ל מסביר, שישנו ניגוד כאן בין חיצוניות לפנימיות. כלומר, ברגע שהאדם יחצין את הפנימיות, באותו רגע הברכה כבר נעלמת ממנו. אסור לך להסתכל בדבר. אם אתה תסתכל בדבר, אז מיד הברכה תפסיק לחול. ההסתכלות היא מכוננת מצב סופי, מוגדר, מוגבל, מתודי וכן הלאה, אבל לא יכול להיות בשפע, לא יכול להיות לו, אין בו ברכה, אין בו רוחניות, אין בו את אותה הוויה צפופה שמתוכה נוצרים דברים. וזאת סיבה נוספת, אומר המהר"ל, שהאושר הוא לא יתמיד. האושר הוא איזושהי ברכה, אבל ברגע שהוא נוסף כלפי חוץ, אז באותו רגע המעיין מספיק, מפסיק לנבוע. באותו רגע היצירה, הברכה נעלמת. ככה המהר"ל מסביר גם את העניין של העושר כאן, הסיבה השנייה שהזכרנו אותה, שהנכסים הם צריכים להיות נכסים, הם תמונים, הם לא נגלים, וזה גם בנתיב הצניעות, כמו שהזכרתי, הוא מסביר את זה, הסבר מאוד יפה. הנושא של הצניעות כמשהו מסתר, כמשהו פנימי, אסור לך אף פעם להפוך את הזולת, להסתכל עליו בחוסר צניעות. חוסר צניעות הוא בעצם, כמו שאמרתי, החצנתו, הפיכתו לסופי, ולמעשה זלזול, הייתי אומר, באנושיות שלו. והדבר הנוסף, זה מתקשר כאן לנושא של העין. העין היא כאמור הביטוי של החיצוניות, והיא גם, מבחינה שנייה, היא הרצון לקבל. זה עמוק, זה כפי שאמרתי, עמוק ביחס למלכות באופן כללי. יש כמובן, יש את המלכות של הקדושה ויש את המלכות של הסתרה, אחר גם צריך להבחין ביניהם, אבל זה פחות או יותר הרעיון של המלכות עכשיו. אני חושבת,
אני חושבת שהמלכות והשלטון, המערכות חושבת שמי שמולך על מה שראוי לו, יש פה שלמות. אם המושג כמלכות לא מתקשר דווקא להכנה ול...
לסליחה
על משהו
שהרחק יכול להוביל,
מה המשמעות של המלכות
זה קשור למושג של המלכות של הקדושה, אני מוכן להסביר את זה, אבל זה מסבך את הרעיון עוד יותר. המלכות של הקדושה היא בעצם, כל הרעיון של המלכות, כפי שאנחנו אמרנו, היא רצון לקבל דרך יצירת יש, או אם נגדיר את זה בצורה קצת מגושמת. היא למעשה תפיסת עצמו באופן רפלקטיבי מבחינה חיצונית, ועל ידי כך יצירת אני. אלא שבעצם יצירת האני הזאת היא לא אפשרית, כמו שניסינו להסביר, כן? זה הרעיון שראינו, של אוהב כסף לא יסבע כסף. כלומר, למעשה, ככל שאדם יותר מחצין את עצמו, כך הוא יותר הוא מדלדל והולך. ככל שאתה יותר מסתכל מבחוץ, ככה למעשה אתה מאבד את הברכה. ואז באמת נוצר כאן איזושהי סתירה, ומצד אחד הרצון לקבל, שהוא כאמור יוצר את האני, הוא ההתגלות, לבין המימוש שלו. זאת היא אותה סתירה פנימית שראינו ביחס לאוהב כסף לא יסבע כסף, לעשירים מקמצים וכו' וכו'. המלכות של הקדושה, והזכרנו את זה כבר גם בוויכוח שיש לו למהר"ל עם הרמב״ם, הרמב״ם כלל לא רואה באושר ובכסף שלמות. לפי דעת הרמב״ם כסף אין בו שום שלמות. המהר"ל, כפי שאנחנו ראינו, חלק על הרמב״ם. המהר"ל אמר שהכסף הוא גם כן שלמות. להיות עשיר זה יכול להיות שלמות, אבל בתנאי, כמו שהמהר"ל מסביר, בתנאי שהאושר הזה הוא אושר שהוא ראוי לו, הוא אושר של ברכת השם. מה הכוונה של הדברים? הכוונה שאם האדם תופס שאותה מלכות היא איננה למעשה, הייתי אומר, היא עצמה רצון השם, או ננסח את זה בצורה אחרת, היא עצמה איננה מוחלטת, או אולי בניסוח אחר, אותו רצון של האני הוא איננו הופך להיות מוחלט. הוא לא תופס את האני שלו כמוחלט, אלא הוא תופס את המלכות שלו כמלכות שהיא חלק מרצון השם. לשון אחרת, הוא גם תופס את התהליך הזה של רצון השלטון, של המלכות, של מה שאנחנו תיארנו, את הרפלקסיה, הוא לא תופס אותו כעמדה מוחלטת, אלא הוא תופס אותו גם כן כחלק מהסוף האלוקי, כחלק, הוא תופס אותה בתוך המסגרת של מה שנאמר בחב"ד, קוראים לזה ביטול. הוא תופס, היש קיים, אבל הוא איננו קיים כדבר בפני עצמו, אלא הוא קיים כחלק מהסופיות האלוקי. ומבחינה זאת, גם היש עצמו הוא למעשה חלק מרצון השם, או במונחים הקבליים גם המלכות. אז אסור לקצץ בנטיות. לקצץ בנטיות, לפי הקבלה, זה אומר להפריד את המלכות, בעיקר להפריד את המלכות משאר הספירות. כלומר, נתפוס את המלכות כדבר שיכול להיות מנותק מהמכלול האינסופי השלם. עכשיו, אם המלכות של הקדושה, בניגוד למלכות של הסית רחה, של הביטוי הקבלי של רגליה יורדות מוות, היא מלכות שתופסת את עצמה, או שהיא נמצאת בתוך האינסוף עצמו. ההתנקרות עצמה שיש במלכות היא איננה התנקרות מוחלטת. אף פעם האדם לא יכול לראות את הדברים שלא מתוך זיקה אליהם, שלא מתוך קריאה מוחלטת מהם. אם המציאות, האדם, אם נדבר במשל שלנו על האדם, איננו תופס את המלכות שלו כמוחלטת, אלא הוא תופס את המלכות, כמו שאמרתי, הוא לא מקצץ בנטיות, אלא המלכות היא חלק מהספירות, אז גם המלכות עצמה היא מלכות של הקדושה. או לשון אחרת, התודעה העצמית היא לא בהכרח צריכה לדלל את היצירה של האדם, לעצור אותו, לעקור אותו וכן הלאה וכן הלאה. אם היא תופסת את עצמה רק ככלי, אז מבחינה זאת הברכה יכולה להמשיך, היא לא תפריע, היא לא תעצור את הברכה של הדבר שסמוי מן העין. כך זה נכון גם ביחס לצניעות. אין הכוונה להתכחש לגוף. חלק מהאהבה כולל בתוכו גם את הצד הגופני. האהבה היא לא משהו אפלטוני, כן? אהבה פלטונית היא לא אהבה. ללא ספק, דווקא דרך הכוח של הגוף יש גילוי של אהבה, כמו שאנחנו יודעים גם בחסידות. אבל הכוונה היא, הייתי אומר, זה בדיוק המושג של הצניעות, שגם הצד הזה הוא יהיה חלק מהמכלול האנושי השלם. ברגע שהוא הופך להיות בפני עצמו, באותו רגע אז הוא בעצם מתנדל, ובאותו רגע אפילו היצר עצמו הוא בעצם הופך להיות מדולדל, חיצוני וכן הלאה וכן הלאה. כך שמבחינה זאת זה באמת ההבדל בין המלכות של הסיטרא אחרא, שהוא מתאר אותה כאן, שהיא אף פעם לא תסבע, לבין המלכות שהיא תופסת את עצמה בהקשר אחר או, 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 או באופן שונה. מכל מקום, אם נחזור לעניין שלנו, יש באושר לפי המהר"ל איזושהי שלמות. אדם עשיר יכול לקנות לעצמו דרך האושר איזה מין, הייתי אומר אפילו תודעה עצמית שלמה מלאה. אפשר לפגוש אנשים כאלה, זה בדרך כלל אפילו זה עובר, הייתי אומר באופן פרדוקסלי, זה לא תלוי אפילו בכמה כסף יש לו, איזה משפחת אצולה כזאת במובן הטוב שלה, שעצם היותו עשיר, גם אם אין לו כרגע כסף, זה נותן לו איזה צביון, איזה מין רחבות מסוימת, איזה מין ביטחון מסוים, איזה מין תודעה עצמית בשלה. לרוב זה גם מלווה בנדיבות, זה ההבדל בין העשיר הקמצן לבין העשיר האמיתי. העשיר האמיתי הוא עשיר, הוא לרג' בכל ענייניו, הוא גם טיפוס נדיב מבחינה זו. וזה כבר הצד החיובי. אם העושר הזה נתפס כברכת השם, שפירושו של דבר שלא נתפס באותם מושגים שדיברנו, אלא להפך, הוא נתפס כחלק מברכת השם, כחלק מהברכה, אז אומר המהר"ל, העושר הוא חלק מהשלמות, ומבחינה זאת הוא משווה אותו ממש לגבורה מצד אחד, וגם לחוכמה. גם העושר הוא איזה סוג של שלמות, והוא אחדות אחת יחד עם אין סוף כולו. בבקשה.
למה המהר"ל מגדיר את הרצון להתגלות ולשלוט כרצון לקבל?
משום ש... נאמר, במשל שהבאנו, הרצון להתגלות זה הרצון למעשה להיות אני. עכשיו, זה לא רצון יצירתי במובן של רצון לתת, אלא להפך. ההתגלות היא בעצם רצון שאני אהיה קיים, אני אהיה קיים כמשהו, אני הופך את עצמי, אני רוצה לראות את עצמי, אני רוצה לדעת מה אני רוצה לקבל תודעה עצמית. הדחף למשל לתודעה עצמית הוא בעצם הביטוי החריף ביותר של האגו, משום שהוא בעצם רוצה להתקיים קיום בלתי תלוי, קיום מוחלט, קיום שהוא לגמרי אובייקטיבי. ולכן, זה מה שאני אמרתי, שאותה עין יש בה שני צדדים. מצד אחד היא מסתכלת על העולם, אבל היא מסתכלת על העולם כפונקציה של עצמה. ההסתכלות שלה בעולם היא לא הסתכלות של כבוד, אלא הסתכלות של חוסר כבוד, משום שהיא רוצה לנצל את העולם כדי לקבל כוח. טוב, אם מישהו יש לו עוד, בבקשה.
אולי המצד של הקבלה מוביל בצורה קיצונית לביטוי קיצוני שלו למצב הפוך, זאת אומרת, הביטוי של ליתר מגרמי כלום בהקשר הזה. זאת אומרת, זה לא השאיפה לאיזשהו ביטוי עצום עצמאי, אלא...
לא הבנתי, רצון לקבל בדרך כלל נתפס כרצון לקבל, לקחת, אב-אב, כמו שהוא אמר מקודם. מה...
הביטוי של דרך
אגב, אז הנה חינמי, הביטוי הזה למשל, שאנחנו מוצאים ביחס למלכות שאין לה עצמה כלום, הוא למעשה מבטא את אותם שני כתבים, את אותה סינתזה שיש במלכות. המלכות מצד אחד היא רצון לשלוט עם מלך, ומצד שני לית לה מגר מכלום. וזה מבטא את מה שרצינו לתאר מקודם. כלומר, כדי שהמלכות היא באמת תהיה מלכות של קדושה, היא צריכה להיות מלכות של לית לה מגר מכלום. כלומר, היא בעצם המלכות היא ריקנית. האובייקט לכשעצמו הוא לא קיים. אין דבר כזה. אם האדם ינסה לעשות את עצמו לגמרי לאובייקט, באותו רגע הוא יפסיק להיות. האובייקטואליות היא בעצם אפס, היא לא כלום. מבחינה זאת לית לה מגר מכלום, היא לא כלום. כלומר, היא זקוקה לקבל את אורה, נאמר, במשל שלנו, מהפנימיות. מצד שני, אם היא תופסת את עצמה ככזאת, דהיינו שלית לה מגר מכלום, אז היא אמנם מקבלת את המלכות שלה, כלומר, את כוח השליטה שלה. המלך הוא מצד אחד שליט, אבל מצד שני עליו לדעת שהשליטה הזאת היא בעצם לא כלום. כלומר, הוא צריך להיות שיא הענווה מצד אחד, ורק שיא הענווה הוא זה שיכול לתת לו את ה... את ה... את המלכות, כן? או בצורה אחרת, רק הענווה יכולה להביא את האדם לשלטון אמיתי. בעוד שאדם שרוצה לשלוט, אז באופן פרדוקסלי הוא דווקא אדם שתלוי באחרים. רק אדם שלית להם מגר מכלום, הוא למעשה הופך להיות השליט האמיתי. הוא האדם שיש לו את הכוח גם, את כוח הנפישות ואת כוח הרצון של השליטה.